זה באמת אחד הנושאים הכי הכי יסודיים בחוכמת הקבלה, בעצם תפיסת המציאות. אנחנו רואים שבעל הסולם במאמרים הראשונים שלו, מהותה של חוכמת הקבלה ותורת הקבלה ומהותה, ובמבוא לספר הזוהר, ממש לוקח זמן להתעכב על הנושא הזה ונסות להסביר שהמציאות שלנו היא לא המציאות שאנחנו חווים. למה? ומה הגישה? ומה זה עוזר לי להבין את זה? בוא תיתן לנו ככה, תפתח לנו קצת את הסיפור הזה.
יש לנו אפילו בעולם הזה, שאנחנו רואים עוד יצורים חוץ מבני אדם, ואנחנו משתדלים לראות דרך העיניים שלהם, לתפוס את העולם דרך החושים שלהם, שלכולם יש בדרך כלל 5 חושים, כמו לאדם. אז אנחנו מגלים עד כמה שתפיסת המציאות שלהם היא שונה. אבל זה הכל בכל זאת ליצורים שבעולם שלנו, שהם יותר מפותחים, פחות מפותחים, ואז שינויי הטבע במשך הזמן, במשך האבולוציה, הוא פיתח בהם כל מיני תפיסות קצת יותר שונות. אבל זה לא בהרבה. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על תפיסת המציאות מחוץ גופית, זאת אומרת, חוץ גופית זה לא רוחות. קבלה מדברת בצורה מעשית ומאוד מדעית. אלא חוץ גופית, הכוונה חוץ מהאגו שלנו, שאנחנו נתפוס את המציאות לא דרך 5 חושים והרצון האגואיסטי שעומד אחריהם, אלא שאנחנו נתפוס אותו. בעצם השאלה היא, איך אנחנו נתפוס את המציאות כמו שהיא?
בדיוק, איך אפשר?
זהו. לא איך שהאוזן ועין ואף וכל החושים שלי מסננים לי את כל המציאות, ואז אני מקבל איזה 5 ערוצים קטנים, צרים, ומהם אני מרכיב את התמונה.
לא, אבל השאלה בכלל, אם יש מציאות בכלל שהיא אובייקטיבית, אבסולוטית?
לא, יש מציאות, זה בטוח שכן. האם יש אינה יכולת לתפוס אותה בצורה אובייקטיבית? אז כאן השאלה, מה זה נקרא אובייקטיבית? אובייקטיבית זה נקרא שאני לא מקלקל את התפיסת המציאות בחושים שלי. לא מגביל אותה על ידי השכל שלי. אלא כמו שהיא, האם אני יכול לראות אותה, לתפוס אותה? ואז מה אז אני רואה? זאת שאלה. ואז חוכמת הקבלה דווקא עוסקת בזה.
האמת היא שמה שאמר עמית, זה בעצם הכי הרבה הטריד אותי, העניין הזה שדרך 5 חושים, לאט לאט הבנתי שבעצם אנחנו לא מסוגלים לראות מחוץ לי. וזה ישר כאילו עושה מין תחושה של כלא, שבעצם אתה עבד של 5 חושים שלך, שבגללם בעצם אתה לגמרי מנותק מהעולם החיצון, ואתה פשוט בודד מאוד, כי בעצם אתה לא מבין מה מרגיש הזה שמולך, ובכל ההבנה הזאת לא מצאתי עדיין באמת פתח לברוח מהכלא הזה. בעצם כולם מתהלכים בסוג של בועה כזאת שהיא נורא נעולה על פי תפיסת מציאות של כל אחד בגלל החושים האלה.
כן, זאת בעצם השאלה. האם ישנה המציאות מחוץ ל5 חושים שאנחנו תופסים אותה, מחוץ לתמונה שלנו, ואם כן, איזה מציאות? ואם כן, האם אנחנו יכולים לצאת מעל המציאות המוגבלת שלנו למציאות בלתי מוגבלת, כמו שהיא? ומה זה המציאות הזאת? פיזיקאים אומרים שזה גלים. גלים, שהגלים האלה הם פוגשים את החושים שלנו, אצבעי ריח, ראייה וכן הלאה, שמיעה, ואז הגלים האלה שהם באים במגע עם 5 חושים שלנו, משהו שמגביל אותם, אז הם ממברנות כאלה, אז הגלים האלה הם שנפגשים בחמישה הממברנות שלנו, הם יוצרים כל מיני תכונות, חושים, רגשות. בממברנה אחת אני רואה כמו ראייה, בממברנה שנייה כמו שמיעה וכן הלאה, ובצורה כזאת אז אני בצורה כזאת אז אני תופס את המציאות.
אבל אומרים, המקובלים אומרים שבעצם מאחור, מאחורי החושים עומד, עומד הרצון, זאת אומרת, זה העניין העיקרי, לא? זאת אומרת, חושים כן, זה גם המדע יכול להגיד איך זה בדיוק עובד, ושיש תדרים שפוגשים את הממברנות, אבל חוכמת הקבלה לוקחת פה עוד צעד אחד קדימה.
כן, כן. חוכמת הקבלה היא מסבירה לנו שלא עניין של החושים, אלא שאנחנו יכולים לפתוח את עצמנו, להעביר את עצמנו למעלה מהמחסום. מה זה למעלה מהמחסום? למעלה מהחושים שלנו, להעלות את עצמנו לתפיסת המציאות שהיא קודמת לתפיסה בחמישה חושים הגשמיים גופניים שלנו, שאנחנו מתעלים מעליהם, ואז תופסים את המציאות כמו שהוא, כמו שהיא, המציאות. ואז מה אנחנו מגלים?
אבל הבנתי שזה כלא, ועדיין כאילו לא הבנתי איך לברוח משם.
לא, לא, אנחנו יכולים להתעלות מעל הכלא שלנו. אני יכול לצאת לתפיסה חוץ גופית.
התפיסה?
מה התרגיל הכי בסיסי, או שזה עוד פעם חוזר לעניין הזה של תרגול, חיבור, 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 כי בעצם אנחנו, לא יודע איך מתרגלים את ההתחלה של יציאה מההתעלות הזאת.
נניח לארקדי יש איזה כאב בגוף. מה הוא צריך עכשיו בשביל לעשות, בשביל שתפיסת המציאות שלו תיקח את הכאב הזה ותהפוך אותו?
יש לי באמת...
לא, 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 לא יכול להיות. אנחנו בזה לא מתעלים במה שאנחנו מרגישים בגוף שלנו, אלא אנחנו מוסיפים להגוף שלנו עוד תפיסת המציאות נוספת.
הבנתי, זאת אומרת, מקובל נניח שנמצא עכשיו באיזשהו כאב פיזי, הוא עדיין יחווה אותו כמו כל אדם, אבל במקביל יש לו עוד איזשהו מימד של מציאות שבה הוא חי, כן?
אמת.
אוקיי, ומה הוא מרגיש שם? מה הוא רואה שם? איך זה נראה שם?
שם הוא רואה את היחס כוח עליון אליו ולכולם. אבל בצורת הכוח.
זה דומה במשהו לחוויות שאנשים מתארים במוות קליני, של שלווה, ניתוק מהגוף, תחושה של חוסר זמן, דברים כאלה?
בכלל לא.
אוקיי.
לא מה שמתארים בכל הדברים האלה, כי בתיאור מה שהם עושים, הם לא יוצאים למעלה מהגוף שלהם ולמעלה מהחושים שלהם, אלה רק איזה תכונות, תחושות, פסיכולוגיות שהן קצת מנותקות מהחושים שלנו הגשמיים, ולכן הן קצת מבולבלים. זה כמו, זה להבדיל כמו מי שמסומם או מי ששטוי, אבל משהו לכיוון זה.
זאת אומרת, יש יכולת למוח ולתודעה ולרצון בעצם לחוות דברים עדיין, גם אם הוא מנותק לחלוטין מהחוויה הגופית פיזית.
כן.
וזה נמצא שם בטווח הזה, כאילו.
יש סיבה שזה נהיה גם קצת עניין אופנתי, ועושים הרבה סרטים על תפיסת מציאות, וזה מעניין פתאום הרבה מדענים.
הוליווד זה ממש לא לכיוון. לא
ברמה הזאת. השאלה אם זה משהו שאבולוציונית מתחיל לבור לנו, להבין שאנחנו חיים באיזה כלא, או שזה עדיין כאילו משהו רחוק להשגה של אדם פשוט.
זה כל אחד מסוגל להגיע לתפיסת המציאות הזאת, ואני מזמין לזה, שאז אנחנו רואים את האמת, איך הטבע שהוא אלוקים, שהוא בורא, לא חשוב איך לקרוא לזה, איך הטבע מתייחס אלינו, ואיך אנחנו יכולים לצאת לקשר ישיר עם כוח הטבע הכללי האחד גדול.
מה קורה ביחס של מקובל למציאות היומיומית של העולם הזה כשהוא חי במקביל במציאות רוחנית?
הוא פשוט חי את הכוח העליון, איך שהוא מתייחס אליו, ואיך שהוא המקובל יכול בחזרה להתייחס לכוח עליון. הוא רואה יחס של כוח עליון לכל המציאות, לכל הדומם שמי החי מדבר, ואיך כל המציאות הזאת היא לאט לאט מתקדמת לגילוי של כוח עליון עד להזדהות עמו.
מה זה לראות את היחס של הכוח העליון? הוא רואה את זה מלובש בחומר? הוא רואה מאחורי החומר דברים שכאילו עם משקפיים מיוחדות רוחניות לכאורה אפשר לראות, ובלי אי אפשר?
לא, אין חומר ברוחניות. בראייה רוחנית אין חומר. החומר שלנו בראייה רוחנית זה הרצון שלנו. פשוט רצון. רוחניות זה כוחות.
אני זוכר שפעם סיפרת שהיית עם המורה שלך, הרב ברוך שלום אשלג, הרבש, וראיתם איזה סוס לוקח, חופר באיזה פח אשפה, משהו כזה שם ליד הפרדס, והוא אמר לך, אתה רואה, הנה זה מלאך. ואתה לא הבנת על מה מדבר. ורק אחר כך, כן. כשהשגת והתחלת בעצמך, הבנת ש... אז בכל זאת, יש איזה... המקובל רואה כאילו משהו בתוך המציאות, הוא מסתכל על הסוס, אני רואה סוס, אבל הוא רואה מלאך. מה זה מלאך? מה זה מלאך בכלל?
מלאך זה כוח ללא בחירה חופשית. דומם צומח חי ואפילו בני אדם שבעולם הזה הם לפי חומת הקבלה שאין להם בחירה חופשית, הם כמלאכים. כן, הם נפעלים. מה שאם כן, אדם הרוחני הוא מפעיל את עצמו ומכוון את עצמו ומקרב את עצמו לבורא, ואז יוצא שהוא לא מלאך, הוא למעלה מזה.
זאת אומרת, התופעות האלה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, בכל זאת מאחוריהם איזושהי צורה מקובל רואה את המשחק של הכוחות.
כן.
אותי מדאיג רק שהתפיסת מציאות מעוותת הזאת גורמת בעצם לנו להמון סבל, כי אנחנו, בגלל העיוות הזה ובגלל הסגירות בתוך עצמנו, מבזבזים המון אנרגיה והמון זמן. על דברים מיותרים, כי תכלס, כנראה שאם כל אחד דואג לעצמו, אז זה לא כיף.
מה לעשות? זה הדרך שלנו עד שאנחנו לא נכיר את האמת, עד שאנחנו נתייאש מכל השקרים שלנו, ונרצה להתרומם מהם, ולקבל משהו אמיתי.
מה מועילה לאדם בעצם פתיחה של תפיסת מציאות רוחנית? מה זה עוזר לי? למה?
זה עוזר לך להבין איפה אתה נמצא באמת, שאתה כבר לא סומה ולא חירש, אלא אתה מתחיל לראות איך הטבע, היינו כוח העליון, מתייחס אליך, מה רוצה ממך, איך להגיב נכון, ואיך להשיג את הנצחיות ושלמות בזמן שאתה חי עכשיו בגופך.
למה לי נדמה דווקא שזה... זה סוג של אמת שיכולה לגרום ליותר סבל, כי אם אתה מבין את זה, אבל אף אחד לא משתף פעולה, אז אתה בעצם מרגיש עוד יותר אומלל, כי אתה לא יכול לשנות כלום. אני חושב שהאידיאל, לפחות אצלי, של הרבה תחומים שפתחת, גרמה לי בסופו של דבר ליותר סבל, לא ליותר ענה. כי הרבה פעמים אתה מבין דבר ואתה לא יכול לשנות אותו. אתה אומר, הנה, אני רואה כל אחד פה בתוך בועה, כל אחד בתוך עצמו. אני נהיה יותר רצוב מזה, זה לא מתקן לי משהו. זה מדכא אותי.
לא, בכל זאת, סוף ההתפתחות שלנו, שאנחנו נתעלה מעל התפיסה המוגבלת הזאת הגשמית שלנו, ונעלה לתפיסה אבסולוטית, שגם גשמיות לא נעלמת. המקובל נמצא גם כן בעולם הזה, כולם יחד. רק הוא תופס גם כן מציאות יותר רחבה. הוא תופס את הכוחות שמגיעים ומייצרים לנו את המציאות הגשמית גם כן.
אוקיי, אז רק לסיום, מה בעצם חוכמת הקבלה מדברת כל הזמן ככלי פרקטי, שהמיקוד בעצם של עבודת האדם בשביל להשיג רוחניות זה חיבור? מה החיבור בין לרצונות, בין תכונות, בין אנשים? מה הקשר זה בין כבר, זה לבין תפיסת מציאות חדשה רוחנית?
זה כבר אמצעי
כן.
לתפיסת המציאות החדשה.
למה? למה צריך להתחבר?
כדי לייצר את החוש שבו אתה תופס כוח הטבע, לפני שהוא מגיע לעין, לאוזן ולכל החושים האלה גופניים שלך, אלא איך אתה תופס אותו לפני זה. לכן אתה צריך להתעלות למעלה ממך ולמעלה ממך, זאת אומרת להפוך את הרצון האגואיסטי שלך לרצון האלטרואיסטי, משנאה לאהבה, מניתוק מאחרים לחיבור, ואז על ידי זה אתה תופס את היחס של הטבע, האלוקים, אליך בצורה ישירה, והגוף לא מפריע לך.
והאדם לא יכול לעבוד ככה סולו, הוא והבורא על תפיסת מציאות?
לא. רק דרך אהבת הבריות. אתה לא יכול להתעלות לכוח עליון, להזדהות עמו, להתקרב אליו, אם אתה לא נעשה דומה לו. ודומה לו, זאת אומרת שאתה מגיע מהאגו להשפעה, משנאה לאהבה, מניתוק מאחרים לחיבור עם כולם. לאט לאט חוכמת הקבלה מאפשרת לאדם להגיע לזה. ועוד אני רוצה להגיד, חבר'ה, יש לכם היום בעיה עם מיקרופונים. הרעש, משהו קורה, אני לא יודע למה.
באמת?
כן, זה משהו נורא. אני בקושי שומע את זה. כל מיני כאלה, ממש קולות.
הרב היה סאונדמן פעם, לא לשכוח גם.
גם עכשיו. אתם מנסים לשנות את הסאונד, והוא כל הזמן בכל זאת מקולקל.
כן, זו תפיסת מציאות מעוותת של סאונד.
אנחנו נבדוק את זה. פה אנחנו שומעים מצוין, הרב, אנחנו שומעים, וגם ההקלטה היא טובה, אז אנחנו נבדוק, אולי זה דווקא בצד של...
לא יודע, כאילו שזה איזה לופ.
כאן באמת אין שום רע, זה הרע שהוא נראה לי איכשהו מגיע אליך. תפיסת מציאות.
עכשיו יותר טוב?
כן, בהצלחה.
תודה רבה, הרב לייטמן, נתפגש בשבוע הבא, הכל טוב.
מה, ניתן שיר?
ברור שתיתן שיר, יאללה. אני חושב שהשיר מתאים עכשיו...
נושא כואב,
אמית. אה? כואב. תשמע, אתה הזכרת את זה שאנחנו נמצאים בתוך...